אנחנו היינו בפתאום הקטורת, תנו רבנן, פתאום הקטורת כיצד? אז אמרנו, פתאום זה קטישה ועירוב של הקטורת, שהיה הכהן נוהג לערב אותם. מנה בכל יום, כמה זה מנה? אמרנו 100 דינרים. חשבון יוצא בערך 480 גרם. יש כמה שיעורים, בין 460 ל-480 גרם, זה נקרא מנה. מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. אז חצי מנה היה מקטיר הכהן בקטורת של הבוקר, וחצי מנה היה מקטיר בין הארבעים, זה עכשיו במנחה. ומה זה היה עושה? אמרנו 368 מנים היו בה. מנה בכל יום. כן, ימות החמה. 365, כן, ימות החמה. שלושה מנים יתרים, זה לכבוד יום הכיפורים. שם מכניס כהן גדול, שבכל יום דקה, ויום הכיפורים, דקה מן הדקה. אתה איתי שכר. כן. אז ככה. אז היה באותו יום דקה מן הדקה. מחזירה למחדש את זה ביום הכיפורים, כדי לקיים בהם מצו דקה מן הדקה. עכשיו, 11 סמנים, מה העניין של 11 סמנים? באמת הזוהר, שבוע שעבר לא השפקנו, ביארנו אותו בריתם, אבל יש עוד כמה פרטים קטנים שהם חשובים. זוהר הקדוש כותב, מה העניין 11 סמנים? ידוע שהמספר 11 יש בו הרבה, בקבלה מובא הרבה בהרבה מקומות. אחד, ראינו בתורה וחומש דברים, שבת הבאה, שבוע הבא, עלינו לטובה, חומש דבר, פרשת דברים, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ככה היה המרחק. גם ידוע שבמשכן היו 11 יריעות עיזים, דווקא מספר 11. וכן כאן 11 יום מחורב, וכאן בכתורת היה 11. כנגד זה היה בפרשת כתבו 11 טעמים ארור. ארור מכר ראהו בסתר, ארור משגע עיוור בדרך, ארור האיש שעשה את עשב במסכה ושם בסתר, שם תספור אותם 11 ערורים. הזוהר הקדוש אומר, שיפתה אותנו תורה לעשות במשכן 11 יריעות עיזים, וגם 11 סמנים היה בקטורת, הייתה מורכבת 11 מיני עשבים, תכף נראה, כמו שהסברנו אותם שבוע שעבר, בין 11, מה הסוד? רבי שמעון בר יוחאי גילה את הסוד הזה בספרו בהדרה רבה, שם בפרשת נשא. חזר על זה עוד פעם גם בהדרה זוטה בפרשת האזינו. אמר שכשנברא העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בכוונה מכוונת עשה ככה בורא. כי אצלו אין, זה לא כמו אדם, לא איש אל וכזב, הוא בין אדם ויתנחם. הכל אצלו בתכנון. היה לו 288 חלקים של קדושה, כמספר רפח. זה שאתה רואה בהרבה מקומות תופח ניצוצים. 288 חלקים של קדושה, שהם נפלו בין החיצונים, והסיבה שעשה את זה הבורא, שאנחנו נבוא ונעבוד לברר אותם, לאסוף אותם מבין החיצונים, להחזיר אותם למקומם, למקום הקודש. זה העיקר השכר של האדם בגן העדן, זה סיבת ביאת האדם לעולם. גם ראית האדם שבאים עליו ייסורים וצרות וטלטולים, גלות וצער, ובפרט לא עליכם חולאים שמצילנו, בגלל שלא ישלים את בירורי הרפח ניצוצים הללו. בלי השלמת בירורי הרפח ניצוצים, לא. וכן רבי חיים ויטל, הרי בשם רבנו הארי, סגולה, אנשים מחפשים סגולות. במקום ללכת לנסוע, לא יודע עד איפה, לשלם $500 ועוד איזה באיזה מקום, אז פה יש סגולה חינם. אומר רבנו חיים ויטל, שכך אמר לו רבנו הארי, שכשיפלל על החולה, נזכיר את שמו או יכוון עליו בברכת רפאנו, בחתימה, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל, לכוון ראשי תיבות רפח, רופא חולה ראש חית, עמו ישראל עין יוד, זה גם תהיה פה, אז יוצא רפח. כוון תברר מהחולה הזה את הרף החמצתי ששייכים לנשמתו, ועל ידי כן הוא יהיה בריא. זה כתב רבי חיים ויטל בשם רבנו ארי, כוון רופא חולה עמו ישראל. אז זה הרף החמצתים האלה נשארו עדיין בין החיצונים. כמה הם יש כל רגע, אומר רבנו ארי, רף החדשים. הרי הם תקנו, מה עשה רבי שמעון שבטל? ודאי תקן. רבי עקיבא שנהרג לא תקן? כשהיה חי, כמה תורה למד וכמה תורה לימד, ודאי תקן. יש עוד, כל רגע יש עוד שלא. מתוכם נתקנו כמניין זרע 277 חלקים, ועליו אמר הפסוק, זרע קודש אשר בשלכת מצבת בה, זרע קודש מצבתה זרע, וכמניין ערבה נתקן 277. נשארו 11, תוריד 277 288, היתרה 11, וכולם אור פנימי חוץ מהלבונה שהיא אור מקיף. אז זה הסוד של 11 סמני הכתובת. לכן שם מובן למה זוהר בכמה מקומות ביניהם בפרשת וירא העריך מאוד בשבח אמירת פתאום הכתובת. דיברנו על זה שכמה מעלתה חשובה, כמו שנראה גם בהמשך, שמי שאומר קורא אותה כמו שצריך בכוונה, בפרט בבית החולה או אחרי חצות לילה, אפילו ביחיד, אבל בתחילת הלילה לא לקרוא אותה, מתחילת הלילה עד חצות אין לקרוא אותה, כי אין כמו הכתובת שמחפרת. זו המתנה שקיבל משה רבנו בעלותו להר סיני. הרי המלאכים כולם יצאו נגדו ויצאו נגדו מלחמה, והוא נצח מלאכי מעלה. עלית על המרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. כל מלאך נתן לו מתנה, וגם השטן נתן לו מתנה. מלאך רע עונה אמן ועל כוחו. מה מתנה נתן לו? נתן לו כתורת. זה הסוד. לא, לפני חצות בשום אופן לא לקרוא. זה להפך, זה יכול לגרום שיתגברו עליו, כי בכתורת הוא לוקח שווה מתוכם, מתוך החיצונים, את החלקים ששייכים להם. אז אם הוא נלחם איתם בשעה שהם שולטים, זה אסור. שונו ירושלמי מפורסם במסכת שקלים, שאומר שהיו שני תלמידי חכמים, רבי חגי ורבי בון, יצאו פעם בלילה לאסוף צדקה. פגש אותם פלוני השטן, אמר להם, לא כך כתוב בתורתכם, ותשיג גבול ורעך, אז עכשיו שולט, מה אתם באים בזמן שהוא שולט? ועוד לא כך כתוב, לא תחסום שור ודישו. אז הם אמרו לו, אנחנו יצאנו למצווה, לא מפחדים. ומכאן למדנו שבלילה לא טוב לעשות דברים שהם גורמים חס ושלום איזה דבר עם המזיקים, שהמזיקים חס ושלום יתגרו בנו. לכן לא מסתפרים בלילה, לא גוזזים ציפורניים בלילה. זה, יש כמה דברים שלא טוב לעשותם בלילה. חצי הלילה הראשון הוא העיקר. לכן כתובת, כמו שזה כל האחיזה והחיות שלהם מהכתובת. אתה תבוא ותקרא כתובת בלילה, זה לא טוב. לכן אסור לקרוא כתובת בלילה. הרב מעבר יבוא כתב שבראש השנה טוב מאוד לקרוא, כמו שזה יום דין, והשטן בא ומקטרג עלינו. אז טוב לקרוא כתובת בראש השנה. בראש השנה, אין לכם, גם בלילה אפשר. אבל אף על פי שאתה רואה שלא תקנו לנו לומר בערבית, ולא חילקו בין חול לשבת, ובין יום טוב ולא יום טוב. ונוהרי בפירוש בספרו שער הכוונות, שבשביל תפילת מנחה כתב שהאמת היה צריך כל תפילה לפניה ולאחריה. אז בשחרית אנחנו אומרים לפניה ולאחריה, לא בגלל ש... כי מתי היה מקטיר? פעמיים ביום, נכון? בבוקר בבוקר ואחר כך בין הארבעים. אבל בשחרית אנחנו אומרים אחד לפני התפילה, אחד אחרי התפילה, שלא יקטרגו על התפילה שלנו. היה גם במנחה לומר אחריה, הכיוון שמנחה זה בערב, אז לא אומרים. אבל אין הכי למה, אדם מפלא מנחה מוקדם ורוצה אחרי מנחה לומר כתורת, ודאי שזה טוב. והגעה בעצמך, אחד גמר תפילה מנחה גדולה ואפילו מנחה קטנה, ועדיין יש עוד שעה, שעתיים עד השקיעה, ויש כמה דקות לפני השקיעה ורוצה לומר לפני השקיעה כתורת, אין לזה שום בעיה. רק לא תקנו את זה כסדר תפילה, כי בדרך כלל היום מסיימים מתפילת מנחה עם דמדומי המה עם השקיעה, לכן אין לומר. וגם בשבת אין לנו, יש לנו רק לפני התפילה במנחה, אחרי התפילה אין. אז זה ה-11 סמנים שהיה שם בכתובת. הקינמון זה סוף הסמנים. אז המגמרא מסכת אוריות אמרה שהיו מביאים ים כפריסים, כמו שהגמרא אמרה, בן שמעון גונן אומר שהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק, נשאר כל אפילו בסמים. למה? היה רוצה שיהיה חשק לעשות קטישה, שלא יעשה קטישה ככה איך שלא יהיה, לפעמים מעייף, עשה 10 קטישות, חושב עשה 500, זה לא מקטש טוב. אז היה שוחק היה אומר הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק, נשאר כל אפילו בסמים. אחרי זה שם מה כתוב? יום כפריסים למרובה כדי לשרות בהצפון כסתי עזה. אז היה מביא יין, ככה הביא שם בורית יין ומלח להשרות בהם את העשבים, אבל לא היו מערבים אותה, שום דבר לא היו מערבים, רק אחד עשר סמנים היה, שאר שום עשב לא היו מערבים. זה יום כפריסים כדי לשרות והרו כדי לשפות בה את הציפורים, זה שתי עזה. ואלו אומר גזיין יפין, לשם מחזיר הרגליים המקדש בני הכל, לא פירוש, אז יש פשעת מרגליים, ממש מרגליים. האמת המפרשים כתבו לא, לא זה הביאור, לא יעדר על הדעת שאת הקטורת ישימו במרגליים, אלא היה מעיין בירושלים ששם המעיין היה כך שמו, מרגליים, מעיין מרגליים. אז למה לא יביא מעיין ממרגליים? אמר אלא שאין מכניסים מרגליים במקדש בני הכבוד. דבר הכהן יגיד לשני, הבאת מים ממם הרגליים, נשמע מישהו יגיד אוי ואבוי, תראה מה נדעים במקדש, שלא יתאה. אז אכן מפני הכבוד, אבל לא שחס ושלום במרגליים ממש היו משרים את זה, אלא מעיין ששמו כך. עכשיו אמרנו שלא היו מערבים בקטורת שום דבר חוץ מדבר אחד, ומהו? מעלה עשן כלשהו. אנחנו סוברים את המסמלים, הצורי זה אחד, הציפורים, חלבנה ולבונה, אחר כך מור וקצירה שבולת נר וחלקום, אחר כך קוש זה נמסר, כלופה שלושה, כנמון תשעה. זה עד כאן 11 סמלים. הבורית כלשינה, כלשהו, מה זה בורית כלשינה? זה הבורית, כמו סבון, היו סמים שלושה דברים אמרנו, בורית וציפורי ו... מים של מרגליים, והיו שמים את ה... נו? ים כפריסים. זה השלושה שהיו שורים בזה את הסמנים. אבל לערב עם הסמנים, היו מערבים רק מעלה עשן. עכשיו מה זה מעלה עשן? רגע מראה כאן במסכת יומה. מראה במסכת יומה, למה כל העניין של הכתורת מובא במשניות שם. קוראים בליל יום הכיפורים, קוראים את זה. שם כתוב, כן, הנה המשנה, חיצונה הייתה פירופה מן הדרום ופנימית מן הצפון, מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון, הגיע לצפון הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפורט עד שמגיע לארון, הגיע לארון, נותן, מה זה לארון? מתוך בית קודש הקודשים היה נכנס הכהן ליום הכיפורים, נותן את המחתה, מחתה מלאה גחלים, היה משקל 4.5 קילו של גחלים בוערות, מחתה בין שני הבדים. איזה בדים? של הכפורת, הרי הכפורת הייתה שם, בין שני הבדים על הרצפה, שם היה שם את המחתה מלאה גחלים. עכשיו מה עושה? הוא נמצא בתוך בית קודש הקודשים, יש לו כלי שני עם כתורת, צבר את הכתורת על גבי גחלים ונתמלה כל הבית כולו עשן. לא ככה אנחנו אומרים, לא היה נסיים עד שמלא הבית כולו עשן. יצא הוא בא לו בדרך בית כניסתו, זאת אומרת איך שנכנס היה יוצא, אבל היה פניו לקודש ואחוריו להיכל, לא כבוד להפנות גב לבית קודש הקודשים, בלב כתפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. שבא הגמרא ואומרת, מה עם המעלה עשן הזה? הגמרא, קודם כל הגמרא שואלת מאיפה למדנו שצריך לשים מעלה עשן. אז הגמרא אומרת, אני רבנן ונתן את הקטורת על האש לפני השם, שלא יתקן מבחוץ יכניס, לא יוצאים מליבם של צדוקים שאומרים יתקן מבחוץ יכניס, מה ידרוש קיבלן הנראה על הכפורת? מעניין שנותן בה מעלה עשן. מה זה מעלה עשן? תכף תראה בהמשך, היה עשב מיוחד ששמו מעלה עשן, שהיו שמים אותו והיה מתאמר וכמקל עד התקנה כמו סרגל, שנאמר וכיסה ענן הכתורת את הכפורת. צריך שענן הכתורת יכסה את כל הכפורת. אז אם לא נתן במעלה השן או שחיסר החן כל סומניה, היה מיטה. שואלת הגמרה וטיפוק זה וכם נעיית בארי קנית אמר רבשת אחר מהזכרים לא שגה בביאה ועזיד. טוב, בקיצור נדלג רגע על המסע, על המסע ומתן בגמרה. מרן דעת תניה נתן בה עיקר מעלה השן. עיקר זה שורש של העשב. השורש של העשב הזה היה שם אותו, זה איזה שיח כנראה, זה לא סתם עשב אלא זה שיח ששמו מעלה השן, שהיום אין לנו אותו ולא ידוע עליו בכלל. היה מתאמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. עכשיו תמיד היה לנו קושיה בלי הגמרה, לפני שלמדנו את הגמרה אני רוצה שאלה אדמה. אתה אומר שהמעלה השן היה גורם שזה עלי השאר, מה שאנחנו קוראים בעבודת יום הכיפורים שהיה ממתין עד שימלא כל הבית כולו השן. איך יעלה ימלא השן? הרי זה עולה מתאמר כמקל. עכשיו הגמרה מסבירה, הגיע לשמי קורה, כמובן לתקרה, ממשמש ויורד בכותלים. הלא השן עולה כמו בזרם, כאילו כיתור, מישהו דוחף אותו למעלה, מגיע כמו כיתור לתקרה, נותן מכה בתקרה, מתחיל להתפשק לצדדים ויורד דרך הכותלים, וכל החדר שהוא ארבע כמה עשר אמות עד עשר אמות היה בית קודש הקודשים, זה הגודל שלו, היה מתמלא עשן עד שנתמלא בית עשן, שנאמר והבית ימלא עשן. איפה? שנתנות המלך עוזיה וראית השם שם אמר והבית ימלא עשן. אז יוצא שככה היה המעלה עשן היה בבית המקדש, זה היה להם בזמנם. זה ראינו במסכת יומא דף נון ג', הגמרא דרשה את זה משם. עכשיו יש קצת לפני זה בדף למד ח', למה המשנה שם הביאה שהיו בית אבטינס ובית גרמו, נכון? שניהם היו המומחים הגדולים של העשייה של הכתורת ושאר המלאכות בבית המקדש. היה בית אבטינס והיה בית גרמו. אז הנה בוא נראה את המשנה. לפני זה הגמרא, המשנה הביאה את מונבז המלך, היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. ביום כיפור היו משתמשים כלים של זהב. לכן לפני זה כתוב שם שגם היה קלפי, הייתה שם בהם שתי גורלות של אש קרוע היו. הייתה קלפי, זה כמו ארגז של אש קרוע. מה זה אש קרוע? יששכר, דניאל, שלום, מה שלומך? אש קרוע עץ ברוש, אבל אני לא יודע אם זה הברוש של בן יהודה או ברוש אחר, אני לא יודע אם זה אותו ברוש, אבל כתוב עץ ברוש. ראשי מסביר, אש קרוע עץ ברוש היה הכלי עשוי של אש קרוע. בא בן גמלה, היה יהודי נחמד, כנראה בן דוד שלך היה, שהוא עשה אותם של זהב. את הכלי עשה אותו מזהב. אמר מה, בית המקדש קלפי, ובית המקדש יום הכיפורים עושים טרף בקלפי, אז אני אעשה את זה, עשה את זה מזהב. היום מזכירים אותו לשבח. בן קטין עשה 12 דדים לכיור, הלא הכיור התחלה עשה לו רק שני ברזים. עשה לך הכהנים זקנים באים לעבוד את המקדש, חוקים בתור, יש ברזייה של שני ברזים בלבד, זה הכלי הנחושת של הכיור שעשה משה רבנו. בא בן קטין ועשה 12 דדים לכיור, שהכהנים יגמרו מהר, שלא היו שם לשיניים. ואף הוא עשה מוכני לכיור, זה בסיס, עשה מוכני, יש אומרים שזה גלגל כדי שהמים יתחברו למי הכיור ולא יפסלו בלינה, זה העניין, שלא יהיו ממה נפסלים בלינה. מונבז המלך, אז כאן מזכירים כאן כמה אנשים לשבח. מונבז המלך, זה היה בבית שני, היה עושה כל ידות הכלים שלנו הכיפורים של זהב. הלני אמו, זה רחוב הלני המלכה, היית, היה לך פעם שם בנק, לא? כן, הלני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל. אז נברשת, ראשי מסביר, מנורה. ודומה לו בספר דניאל. דניאל, לכובן מפרשתה דדהבה במעשה בלשצר. אז שם המקור, בספר דניאל, שהפירוש מנורה מברשת. אז זה מילה עברית. אז דבר של זר על פתע אחד. ואף היא, מי זה? מילני המלכה, עשתה טבלה של זר שפרשת סוטה כתובה עליה. ניקנור נעשו ניסים דלתותיו והם מזכירים אותו לשבח. מה נעשו ניסים דלתותיו? נסע למצרים לעשות שם דלתות של בית המקדש. איפה? באלכסנדריה, סקנדריה. ובא נחשול שבים, ראה עליו השטן לא יכול לסבול. ואני בית מקדש, מתחיל לעשות מלחמה. בא לטבעו, לקח דלת אחת, זרק במים, בים. לא נח היה מזעפו. באו המלאכים, רב חובל, מנכ"ל צים, ושר המסחר והתעשייה, וכולם, ושני שרי האוצר. באו אמרו, שמע, אי אפשר, צריכים לזרוק גם את הדלת השנייה. מה הוא עשה? אמר, זרוקים את הדלת השנייה, תזרקו אותי איתה. והוא ככה היה, נח היה מזעפו, מסירות נפש. ומה נהיה? והצטער, אמר, מה יהיה? יש בגמרא, יש מי שאומר, שהייתה איזה בעלה, איזה דולפין בא ובלע את זה ולקח את זה עד שפת הים. עכשיו, והיה מצטער על הדלת השנייה שהגיע לנמל עכו. אז יפו עוד לא היה יפו, היה עכו. הגיע לנמל עכו מאלכסנדריה תלכה. אז באשקלון לא היה חוף, באשדוד בוודאי שלא היה, למה עדיין יהודי מרוקו עוד לא באו לגור באשדוד. אז לא היה מה לעשות. היה בעכו, היה שם, היה זה נמל. הגיע לנמל של עכו, מבצבצת הדלת מתחת דופני הספינה. ועליו אמר שלמה המלך בשיר השירים, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברותים. אל תקרא ברותים אלא ברית ים. לימים את כל השערים שבבית המקדש עשו אותם של זהב, ואת של ניקנור השאירו מחושת. אמרו, כבר שאלה עשו אותו מנס, דרך נס היה נשאיר. ואיזה נחושת הייתה? נחושת שהובה בצבע זהב. אין נחושת כזאת. זה היה השערים של ניקנור. אחר כך המשנה אומרת, ואלו לגנאי של בית גרמו, לא רצו ללמד המעשה להם הפנים, היו עושים בהם. אי אפשר, אתה מכניס להם לתנור, יש צד של האש וצד של הגב. הצד של האש יוצא מוקרם, ולא משנה שהיום אתה יודע, עושים ישראבלוף, אתה מכיר את זה מה עושים. תיכנס פעם למאפייה בפנים ותראה מברשת עם איזה מים, קצת סוכר, מלא נמלים, יש שם לא עליכם ג'וקים לבחושים. הוא אומר לכבוד שבת קודש וצובע את פני החלות, שם ירחם עלינו. כן, אתם צוחקים, יש כאלה 4-5 ימים משאר המים סרוחים כמו שהם. הם המברשת, הם הכל, העיקר החלב, היום אותה יפפייה אחד מבריקה. כן, צבעי טמבור שנצילנו. שימו לב מה שאתם עושים. כן, אז זה היה לחם הפנים. יש צד אחד יוצא אש, צד אחד לא, היה יוצא משני צדדים אפוי. זה היה פלא פלאים. היו, איך היו עובדים אותם מהתנור? היו בקיאים בזה. הגמרא שמה אומרת שבית גרמו בהתחלה לא היו בקיאים מעשה להם הפנים, לא רצו ללמד. שלחו החמים, הביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים שידעו לאפות כמותם, אבל לרדות כמותם מהתנור לא ידעו. למה? היו מסיקים מבחוץ ואופים בפנים. אין עושים הפוך, אופים בפנים, מסיקים מבפנים ואופים בפנים. זה היה מתאפס, זה לא היה מתאפש. אמרו, אם כן, כל מה שברד לא ברד היה לכבודו, חזרו בית גרמו למקומם. כפלו להם את שכרם. היו לוקחים ליום 12 מנה, נתנו להם כפול, משכורת כפולה, 24 מנים. יש אומרים, בבידה אומר לא ככה, אלא היו מקבלים 24, ואז קיבלו 48. שאלו אותם, למה לא רציתם ללמד? אמרו, אבותינו ידעו. אמרו, יש לנו מסורת שבית המקדש צריך להחרב. וחס ושלום יחרב, אנחנו נלמד את זה לאחרים, אז מחר יקחו יעשו את זה בכנסיות, בוותיקן, ולא עליכם יעשו את זה לשל עבודה זרה. כן, לא רצינו ללמד. אמרו עליהם חכמים, אמרו להם שראו להזכיר אותם לשבח. ועוד הם מעולם לא אכלו לחם לבן בבית, הכל פת כבר, שלא יגידו שהם גונבים חס ושלום מהכיכרות של לחם הפנים או מהעיסה או מהכמח. לא היו אוכלים בבית מעולם לחפת נקייה, ככה אומרת הגמרא. למה? ויתן נקיים מהשם ומישראל. עכשיו של בית אפטינס, וזה כאן אנחנו כעת עסוקים איתם, לא רצו ללמד על מעשה הכתובת. מה היה? זאת אומרת, אומרת כך, נקרא את הגמרא. תנו רבנן, בית אפטינס היו בקיים במעשה הכתובת ולא רצו ללמד. שלחו החרמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעים לפתם כמותם, לא יודעים לעלות עשן כמותם. זאת אומרת, לפתם, לערב את זה, ולכתוש את הסמנים, זה נקרא פיתום. ממולח, תאור קודש, מה זה ממולח? מעורב וכתוש טוב. כי אם אתה כותש את זה טוב, אז אתה לא יכול להבחין איפה צורי, איפה ציפורן, איפה חלבנה, איפה לבונה, איפה כנמון ואיפה מור, ואיפה בולת נר ואיפה חלקום. כולם כאחד. אז איפה אתם ידעו? אבל לגרום שיעלה עשן, לא. מה היה ההבדל ביניהם? של בית גרמו, בית אפטינס, היה מתאמר ועולה כמקל. אבל אלה מפציע לכאן ולכאן, יענו מזייף. הבנת? לא נושא העשן, לא כמו סרגל, אלא נוציא קצת בצדדים. זו הייתה בעיה. שמעו חכמים בדבר, אמרו כל פעל אשר למעשהו, והחזירו אותם. ושוב פעם שאלו אותם, למה לא רציתם ללמד? אמרו, אנחנו יודעים שבית זה עתיד לחרב, שמי ללמד אדם שלא הגון, ולכן ללמד עבודה זרה, ויעשה עבודה זרה כך, אז הדבר הזה הזכירו אותם משבח. והם היו נזרים, כבר אומרת, שום קלה מביתיהם, שהייתה במשפחה שלהם, לא הייתה יוצאת מבוסמת. כשהם היו נושאים אישה מבחוץ, היו עושים תנאי, כשעושים, איך קוראים לזה היום? תנאים? כן? לא, מה זה? זה שדה תעופה, זה מה שמו? זה שם של שדה תעופה, של מטוסים, בורט? לא לכם. אז היו עושים תנאים, היו אומרים לאישה, בתנאי שאת לא מתבשמת. שלא יגידו עלינו, שאנחנו משתמשים בכתומת, והם מתבשמים מזה. מה רבי ישמעאל אמר? פעם אחת הייתי הולך בדרך, והיה אחד מהנכדים של בית אפטינס. אמרתי לו, אבותיך, הוא חשב שהם דגני, ביקשו להרבות כבודם, והם עיתו כבוד המקום. עכשיו כבוד המקום במקומו, וכבודם מועט. מה רבי עקיבא ואמר? היה אחד, קראו לו רבי ישמעאל בן לוגה. יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה לאסוף עשבים. והיה איתי אחד מהנכדים של בית אפטינס. וראיתי אותו שצחק ובכה. אמרתי לו, למה בכית? אמר, למה בכיתי? ועוד אבותיי נזכרתי שהיה מעלה עשן. ולמה צחקת? אמר לו, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. מעלה עשן ראיתי כנגדי בין העשבים ונזקקתי. אמר לו רבי ישמעאל, תראה לי אותו. וישמעאל מבקש, אמר לו, השביעו אותי אבותיי שאסור לגלות לשום אדם בעולם, יהיה מי שיהיה, שבועה שלא מראים אותו לשום אדם. ואז אמר רבי יוחנן בן אורי, אמר, פעם אחת ראיתי זקן אחד, והייתה מגילה של כל הסמנים האלה. שאלתי אותו, מאיפה אתה? מאיפה לך את המגילה? אמר לי, אני מצאצאי בית אפטינס, והמגילה הזאת מגילה של סמנים. תראה לי אותו. אמר לו, כשאבותיי היו בחיים, לא היו מוסרים אותו לכל אדם. עכשיו תיקח אותו, תזהר בו. מי זה רבי יוחנן בן אורי? אומר, באתי ואמרתי את זה לרבי עקיבא, אמר לי, אסור לספר בגנותם. הם התכוונו לשם שמיים. זאת אומרת שהמשנה כתבה שאלה לגנאי, אבל כיוון שהתכוונו לשם שמיים, לכן אנחנו לא נדבר בגנותם. אז מכאן ראינו שעתיד הקדוש ברוך הוא והחזיר את זה. ומה המעלה של הכתובת? זוהר אומר, אם היו בני האדם יודעים כמה מעלתה גדולה, לפני הקדוש ברוך הוא, כל מילה ומילה מפרשת הכתובת, היינו לוקחים ועושים ממנה כתר של זהב על הראש. מעלה עשה הנזר אומר, הייתה מסלקת זוהמת יצר רע, לכן הייתה עולה ישר. ואמר, והדנה, והערה מותנה בבני נשה, ברבינן, כשיש מגפות לא יבוא ולא יהיה בבני אדם, מיד יוצא כרוז ומודיע שברבינן נגזר על מי שנגזר ללכת לעולמו. ואז אם קוראים כתורת, אומר רבי שמעון, מבטלים את המוות משם. ואמר, בעלו אתר דלעתקר, אם יש איזה שכונה או העיר או בית הכנסת שלא אומרים פתאום הכתורת, סוכן מאוד. דינים שריין, מותנה סגיעים, עמים אחרנים שלטין עליהם. דינים גדולים, ברמינן. ברמינן לא יבוא ולא יהיה מוות, ועמים זרים, מהיום כולם שולטים עלינו. זה זוהר שמות דף רשיות ת' וביקהל. שם הביא את זה הזוהר, שכמה צריך להיזהר באמירת הכתובת. זה המעשה עם רבי אחא בכפר תרשה, שפעם בא למלון. אמרו לו, ראה רבי אחא, בטוב שבא לפה רב, ברוך הבא. הצילנו, אנחנו בצרה גדולה. למה הבעיה? אמר, שבעה ימים יש ברמינן מגפה. מתים אנשים, יש מחלה. אמר להם, מהר, אספו כולכם לבית הכנסת, יש תפילה. עוד הם הולכים לבית הכנסת, אמרו לו, הנה עוד איש אחד מת. אמר, מה? אז לא הולך לבית הכנסת. מהר, תביאו לי 40 איש כעת, יראי שמיים, פיזר אותם 10 בכל פינה, ואמר, אמרו, בראות נפשכון, זאת אומרת, בכוונה עצומה, את פתאום הכתורת, והתבטל המוות. ואותו יום קראו לכפר תרשה, מתה מחסיה. והיינו, אומר הזוהר, מתה מחסיה. מתה מחסיה זה בבבל, בגדד של היום. מתה מחסיה, כך קוראים לה. אז זה היה מתה מחסיה. לכן רבם רבנו ארי, כל מקום שיהיו 10 אנשים ראי שמיים, בחצות הלילה, יקראו את זה, ותלו כל המקטרגים, ויאמרו את זה יחד, מילה במילה. יש ספר כסף הכיפורים, על תלמידי הרשש. אתה אותו בירושלים. אומר מעשה המנורה, מעלתה גדולה. כתוב בפסוק, תורת לשמן ישמח לב. לכן יאמר למנצח נגנות בצורת המנורה. ויאמר יושב בסתר עליון. ואני אשיר עוזיך. ומבית מסעות, זה המעלה של הכתורת, גדולה מאוד. לכן זה חשוב מאוד להיזהר באמירת הכתורת. וזה הטעם, כמו שאמרנו, שסופרים אותם. רבנו יוסף חיים כתב, שכך ראיתי, והאמת זה המנהג של ישראל מקדם קדמתה. בשעת אמירת הכתובת סופרים באצבע שלא ישכח איזה אחד מהסמנים. אז ברור, אני חוזר, ין כפריסין שאינטלה, תקבין תלתה, לא מצא ין כפריסין, נריח המרחיבה העתיק, זה יין לבן, ישן, מלח סדומית, רובע. מעלה השן כלשהו. רבי נתן בבלי אומר, מי זה רבי נתן? זה היה חברו של רבי מאיר. אף כיפת הירדן, שוב, זה מה זה כיפת הירדן? סוג עשב, כלשהי. נתן בדבש פסלה, השיח על כאן שמונח היה מיטה. סבבן שמענו גם ליאל אומר, הצורי, מה זה הצורי? כן, דניאל, בבקשה? מנטה. דומה למנטה, אבל יש כמה סוגים של מנטה היום. יש סוג מנטה מדברי, לא זה. כן. יש שלוש סוגים של מנטה. יפה. כן, בוא, אז מה, בוא נתקר שאלה להם מה היא באה, כדי לשפות בה את הצבעות שתנאה. יין כפריסין למה הוא בא, זאת אומרת, למה מביאים יין של מכפריסין, שזה היו שמים בה את הציפורן, ציפורן זה לא הציפורן של הכהן. ציפורן זה הכתבלין ששמו ציפורן, שהוא שלם, ושמים אותו בתוך היין, שורים אותו קצת כדי שתהיה עזה, זה נותן ריח טוב. ואז שואל המדרה, הרבן שמעון בן גמליאל שואל, לא אומר רגליים יפים, לא, השם הרצה, רגש בני הכבוד. ככה זה היה כבר, זה הפיע גם באנציקלופדיה, מה עשו, אי אפשר. ובאום, וזה אי אפשר היה לשנות. זה היה לזה שם, קראו לזה מרגליים. כך קראו לזה, כולם הכירו את זה בשם כזה. אמר, תנער נמצא ואומר, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב היטב הדק, תנאי שהכל יפה לבסבים. יש כאן שני פירושים. מה פירוש הכל יפה לבסבים? פשט שבוסם, או יותר נכון פסמים, אם אתה שם שם אוויר, למשל, הוא לא נותן ריח, ותעשה לו הבל עם הפה, תעשה לו ככה, התחמם, מתחיל לתת ריח. אז הכל כשהוא מדבר אומר, הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק. מדבר מהר ורצוף, אז יוצא לו עדים מהפה, העדים של הפה מחממים את הבשמים והם נותנים ריח טוב. ויש פירוש אחר, גרסה שהכל יפה לבשמים, שיהיה לו קצב, כמו תראה כשרוצים להרים פעם היה לפני שהיו המנופים, אז היו עובדים, פעם היה עבודה במדינה שלנו, תאמין לי כמה שדיברו עליהם, על פנחס ספיר ולוי אשכול ומי עוד היה שם, זה אפשר וכל אלה, הם עוד היו בני אדם, היו מספקים עבודה לכל האנשים, עבודות יזומות, יערות קרן קיימת, נכון? סחר, תגיד להם, כולם היו עובדים, כל יהודי היה עובד, מי שלא היה עובד היה מתבייש, מי היה יותר אותו הולך ברחוב ביום, בושה היה ללכת ברחוב. אז כולם עובדו בטח. אז עכשיו כשבאים להרים איזה עמוד חשמל, מה עושים? היי, הופ, ואז עושה הופ, אז מרימים ביחד. גם כאן כדי שיהיה קצב, הוא קוטש, אז הוא לא יכול לקדוש. זאת אומרת, הדק היטב, שיהיה קצב, הדק היטב, היטב הדק, הדק היטב. עכשיו מה העניין כל יפה לבשמים? הרבי יוסף חיים לפי זה הביא פירוש נפלא. יש בגמרא, חמרה ורחני פיקחים. פשט הגמרא, אם אתה רוצה להיות פיקח בתורה, שתי קצת יין, לא הרבה, סחר, לא חבית, כוסית. לפני שאתה רוצה ללמוד או להגיד איזה קושייה, ככה כוסית קטנה של יין, זה מפעיל את המוח, מגרה את הראש קצת ככה. לא בשבת, עכשיו מדברים לומד תורה. מי שלומד תורה יצא כל הזמן שבת. אז הוא רוצה ללמוד תורה, להבין טוב, אז הוא שותה קצת יין. או ייקח בסמים מריח, למשיב את הנפש, חמרה ורחני פקחים. יין וריח טוב עושה פקחים. אומר רבינו יוסף חיים, למה הגמרא הביאה רק שני הלוי? יש עוד דברים בגמרא שמחכימים, שמן זית מחכים ועושה את האדם, זה פת שחרית ועוד. אז הוא אומר, הם שני דברים שנוגדים אחד לשני. היין ידוע, אם אתה פותח את הבקבוק, משאיר אותו פתוח, תשאיר אותו הרבה שעות פתוח, הוא מאבד את הטעם שלו. אותה דבר בקבוק ערק, שתמיד לא ידענו מה זה, הוא כותב לך שם על הבקבוק 40% אלכוהול בנפח. מה פירוש? לא, אני אסביר לך, עברית פשוטה, עסק הרבה לי פירושים ככה. בנפח הפירוש, כשהבקבוק מלא וסגור, אז יש לו 40% אלכוהול. אם אתה מרוקן חצי בקבוק, יורד האלכוהול שלו. יין עכשיו, תנסה כך יין כעת. אם הבקבוק מלא, הוא שומר על טעמו, ריחו לא נמר, וטעמו לא פג. כשאתה פותח ומרוקן חצי בקבוק, תבוא שבוע הבא, זה לא אותו הטעם. ואם לא, זה לא יין, זה סירופ. תבדוק כל העינות שלך, חביבי. יין אמיתי, ידוע. צריך למלות אותו כמעט עד למעלה, משאירים 2 סנטימטר אוויר, לא יותר, וסוגרים עם הפקק טוב. אם אתה לא סוגר טוב, זה מחמיץ וגם מתקלקל. עכשיו היין, האוויר לא טוב בשבילו, הדיבור ליין לא טוב. לבשמים הפוך, לבשמים הדיבור הוא טוב. אומר רבינו יוסף חיים, חמרה ורחני פיקחין, הפשט הוא ככה. יש בן אדם שתקן, אתה לא יודע מה הוא, אבל כמה איש הזה ער 20 שנה אני רואה אותו בית הכנסת, אף פעם לא, אפילו בקושי שלום, וגם שלום הוא עושה עם היד ככה. למה הוא לא מדבר? אתה לא יודע מה הוא. כשהוא מתחיל לדבר, אתה התחיל לכל לזהות, האיש הזה איש חכם או הפוך. ודיבורו של אדם, הגמרא אומר, דיבורו של אדם ניכר מה הוא, חכם או שוטה. כסיד הרבה דברים, חכם מדבר מעט ולעניין. אז עכשיו היין גורם, הדיבור ליין מזיק, ואילו הדיבור לבשמים זה מועיל. נמצא מה מכנה המשותף או הנוגד זה זה, זה הדיבור. זה אמר חמרה ורחני פיקחין, שאם תרצה לדעת אדם פיקח, תראה הדבר המשותף לשתיהם. הדיבור יזהה אם האיש הזה חכם או להפך. ועל זה אמר אבן עזרא, סימן לשין ג' שין. מה פירוש? סימן לשין, אני מדבר בקודים, שין שוטה. ג' שין, גילוי שיניים. כל הזמן מדבר, או אוכל כל הזמן מחרסם. רגע אחת הוא לא שותק, או פוצח גרעינים, או אוכל כל הזמן, או גיוד, מכרסם, לא אוכל. הוא בא, או מדבר, או אוכל. זה סימן שהוא לא איש הכי נבון. האיש הנבון, הוא יודע גם לשתוק. לכן, לא רק צריך לדבר, גם להאזין. זה העניין. אז עכשיו זה אחד. עכשיו בואו נראה את ההמשך, כאן דבר חשוב לזכור. ותמה לחצאים כשרה. שלוש ורביעה לא שמענו. אמר רבי יהודה זה הכלל, אם כן מילתה כשרה לחצאים, חסך על כל שבני חיים, מה פירוש פיתמה? מה היה פה פיתמה ופיתמה? אלא, זאת אומרת, הוא פיתם אותה חצאים כשרה. חצאים שרובי לא שמענו, עכשיו ידוע, הכהן היה אותו שעושה כתובת, לא עושה, מגיד, 11 בבוקר, מישהו אחר כעת עושה אחר הצהריים. עשית היום, גמרנו, אתה לא עושה עוד, יבוא מישהו אחר יעשה. למה? מי שהיה עושה כתורת, מעשיר. כתורת הייתה מעשירה. מה כתוב? איפה למדנו? ישימו כתורה והפכה, וחלילה מזבחיך. ברך אדוני חילו, פועל, אל תרצה, מה זה ברך השם חילו? חילו יענו מה לו? עושר, כסף. הפול שלו נהיה הרבה. כסף, מסריאת יענו, תבואו. נהיה לו הרבה כסף. אז זה שהיה מעשיר, אז היו רוצים שכולם יזכו בזה. לא חוכמה שאחד כן לאחד את הכל, והשאר לא יעשו כלום. כאן למד הלבוש גם, כתב, לבוש מרדכי, שבבית הכנסת חלקים את המצוות, הגבאים יהיו נבונים, לחלק את המצוות בין כל האנשים. לא יתן לי שחל פתיחת היכל, להקמת ספר תורה, אבל בשת רימונים ומפתיר, וגם שלישי. זה חביבי, תחלק את זה בין האנשים. אחד ייתן זה, לאחד ייתן זה, לאחד ייתן זה, שיזכו כמה שיותר. אז עכשיו, הכהנים האלה, יש אחד כהן משוריות גדולה בין תורת יוסף, וואו. זה פותח את ידיך, שתי ליטר יש שם. ויש השוריית קטנה. אז עכשיו הוא היה, הרי היה חופן, מלא מלא חופניו. נכון? מכניס ושם. עכשיו החופן וסוגר את זה. עכשיו כמה יש מחזיק ביד שלו? עכשיו אמרנו, מנה בכל יום, חצי טוב, בוקר יום, חצי טוב בערב. בערך תגיד 460 גרם, מינימום. זה היה ליום. אז חצי, כמה זה יוצא? 230 גרם. עכשיו, לא כל אחד היד שלו מחזיקה 230 גרם, הרבה פחות, לפעמים 150. אז היה נשאר, השאריות האלה היו צוברים, לא עושים חדש. לכן תראה, תמימה כפרה, אחת ל-60 או ל-70 שנה, הייתה בעל ששיריים לחצאים. מה פירוש? היה מצטבר, איך זה נקרא? עודפים של השיריים, של הכתובת. אז לפי הידיים של הכהנים, אז אם היה יוצא ידיים גדולות, אז לוקח 70 שנה עד שיצטבר חומר עודף. ואם זה ידיים יותר קטנות, אז ב-60 שנה כבר יש עודף. אסור שזה יגיע ל-50%. זאת אומרת, אני צריך כתובת חדשה 50 פלוס. הבנת? 51%. איך שרואים שזה מגיע? השיריים, שזה מה שנשאר, ל-49% עוצרים. לכן אומר, תלה רק הפרה, אחת ל-60 או ל-70 שנה, את הבן של שיריים לחצאים. זה שאמר, פיתמה לחצאים כשרה. זאת אומרת, חצאים עדיין, עד חצי זה כשר. שלי שרביעה לא שמענו. זאת אומרת, זה לא אמרו החכמים. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה, כשרה לחצאים. שר הכל שם, נהיה המידה. אם כמידתה, זאת אומרת, המידה של הכתורת, יש בה עד חצי זה כשר. חצי מהכתורת של אתמול, מהכתורת של שבוע שעבר, שנשאר. זה מועיל. אבל יותר מזה לא. אבל פה רואים שהידיים של הכהנים היו בן פורת יוסף די גדולים. גם היו חופנים בנדיבות לב. התשכח. ותשכח שביום הכיפורים היה 3 מנים. זה היה כל 3 מנים יתרים. אמנם היה נשאר מזה, לא יכול לקחת את כל 3 מנים. היה קומץ ושם על הקף ומוביל לבית קודש הקודשים כדי לשים שם. שמעמה ועוד עניין הכפרה. לא ינתן בה קורטוב של דבש. כמה זה קורטוב? זה מידה. שאומרים 9 גרם. זה נקרא קורטוב. היה מוסיף לכתובת, אין אדם יכול לעמוד בפני ריח. הריח היה משקר. אז למה אין נערבים בדרש? מה שהתורה אמרה. מה זה תורה אמרה? טובה, אנחנו שואל על התורה. אומר, אין שואלות על התורה. זה מבנה שהתורה אמרה. אם אדם בא שואל אותי שאלה, למה? אני אומר לו, התורה אמרה. אבל האמת, יש גם לזה טעם. קודם כל, קבל את התורה כגזרה. כל שעור וכל דבש תתאום מיושל אדם. מה העניין כל שעור וכל דבש? שעור זה עושה חמץ, זה מחמיץ, תופח את העיסה. כשאני אגיד, עשית העיסה קילו של כמח, ואוספת לו, נגיד, בערך ליטר מים, או פחות מליטר מים. שמת את זה, תשאיר את זה כל הלילה, תבוא מחר בבוקר, איזה גודל. אולי חבית של 10 ליטר, הכל זה נראה לך עיסה. תנוג היה מצטמק ציבור קטן. אז זה השיעור מתפיח, זה מרמה, עושה אחיזת עיניים, מנפח. והדבש אותו דבר, מה עושה הדבש? כל דבר מתוק, אתה שם בסיר, אחרי שהוא כבר הצטמק המים, מתחיל לעלות בועות. עכשיו תעשה בבית ריבה או קומפיטורה, עכשיו זה את העונה. נשאר פירות, רק אומרים היום הרופאים שסוכר לא טוב, מה לעשות? רופאי שיניים מחפשים פרנסה, זה קצת בשבילם זה עסק משתלם. אבל הגוף של האדם זה לא בריא. הסוכר בגוף, בעיקר בגוף בגיל מבוגר יותר, זה לא טוב, זה הופך להיות שומנים בדם אחר כך. לא טוב. צעיר מעלש. אז אתה עושה זה, אתה רואה הכל בועות, 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 וואי, 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 עוד מעט גולש הסיר. מה עשית? מלא ציר מלא? אתה לא שמתי כמה 100 גרם. תחבר רגע את האש, תוריד את הסיר מהאש, וירד עד למטה. אך יש גבול לא אוהב מי שעושה רעש, לא ברעש השם. זה אמר, כל שעור, כל דבש, לא תפתיר ממנו של השם. עוד דבר נזכיר מעבר יבוק, אומר, שאין כמו הקטורת שמבטלת חולאים ומגפה. שמע כמה דברים, הוא אומר. מבטלת חולאים. מבטלת מגפה. זה הסרס. היה חיידק. לא שמעת כבר איננו? זה בגלל שאתם אומרים קטורת. אם לא הייתם אומרים קטורת, אני יודע מה היה קורה. איץ. כל המגפות שיש בעולם, אין כמו הקטורת שהיא מבטלת את זה. אמירת הקטורת. דבר נוסף שלישי, גלות. אדם סובל, נגיד, פעמים עובר דירה וכל הזמן סובל. יגיד פתאום הקטורת. דבר רביעי, סגולה לברכה והצלחה. נגיד, אתה הולך כעת לפני שר, לפני שופט, לפני איזה מישהו, לרעיון, הולך לעשות איזה עסקה, הולך לדבר עם מישהו, לשכנע אותו, תגיד לפני זה פתאום הקטורת. ואם אתה אין לך זמן, תגיד לפחות רק את הפסוקים ואת ה-11 סמנים. זה מספיק. וכן, עוד דבר חמישי, מצילה מגיהנם, שרגיל בה כל יום, ולא יפחות משלוש פעמים ביום, הן בחול, הן בשבת, לא יראה פני גיהנם. גיהנם יברח ממנו. ועוד דבר כתב הרב מעבר יבוק, שמבטלת כל החיצונים וכל הקליפות, ולחולה היא טוב מאוד מאוד, ככה אומר. ומי שיזהר לאומרה כל יום יהיה בטוח שישמור ומצלח לכל מעשי ידיו. ומה סודו? כותב שהחלבנה נמצאת שם ומכניעים אותה. ושמכניעים את החלבנה, וכתב הרמב״ם שהיו נוהגים לשים את זה, את הסמלים עם התרייקה, עם בשר האפעה, זה שדיברנו שבוע שעבר, לחולה, והיה חי מזה. אז צריך לשים לו קצת רעל באוכל. אז החלבנה זה כאילו רעל, מערבים קצת חלבנה במידה שכתוב בגמרא, ואז היו ישראל חיים מרצון שהשם יתברך יחזיר שכינתו לציון ונזכה מחדש תלמידים כסדרה, מוספים כהלכתם ולראות כתובת בית המקדש. וחנניה בן עקשיא אומר.